בין אם נפלה עליכם הוצאה מפתיעה באמצע החיים, ובין אם אתם זקוקים לכסף, כנראה שתתעננו בנוגע להלוואה. ומה אם אין צורך ולא אתם יזמתם התעניינות בנוגע להלוואה? כנראה שיעניינו אתכם בנוגע להלוואה. המוצר הזה, הלוואה, שבו למעשה אתם קונים כסף ביותר כסף, הפך להיות מוצר נסחר של ממש בשנים האחרונות, עם ריביות ותנאים אטרקטיביים ודחיפה שיווקית אגרסיבית מצד גורמים מלווים. רגע לפני שאתם לוקחים, או שנותנים לכם, הלוואה, יש מספר דברים שחשוב וקריטי שתבדקו ושתדעו. האם אתם בכלל זקוקים להלוואה? זה נשמע טריוויאלי מאוד, אבל זה לא כל כך פשוט. המצב מתחלק לשניים, או שאתם לא באמת זקוקים להלוואה, ואתם רוצים הלוואה כדי ליהנות מקצת יותר כסף. אני מדבר אליכם, אנשים עם חשבון מאוזן או מינוס קטן, בלי הלוואות נוספות, שמצבם הכלכלי סביר ומעלה. אולי כדאי לוותר על איזה לוקסוס או נופש, אולי כדאי להמיר את החופשה בחול לחופשה בארץ ולוותר על הלוואה? בנוסף, יש כאלו שכן זקוקים לכסף אבל לא זקוקים להלוואה. הלוואה היא לא תמיד הפתרון המועדף והטוב ביותר למי שזקוק לכסף. יש דרכים נוספות לגייס כסף, ולפעמים התנאים והריביות בדרכים הללו יהיו טובים יותר. הלוואה לגיטימי לקחת כאשר אתם יודעים שכושר ההחזר שלכם לגביה לא בעייתי, וכשיש צורך ממוקד, ספציפי וזמני בכסף נזיל, נקודתית. אם יש לכם קושי כלכלי מתמשך, הלוואה היא לא פתרון אלא להפך, הלוואה תעמיק את הבוץ שאתם נכנסים אליו. אם יש לכם מינוס בחשבון ואתם רוצים לסגור אותו, אתם לא זקוקים להלוואה. כלומר, יכול להיות שאתם זקוקים להלוואה כדי לעזור לכם, אבל חשוב להבין שהצורך הראשון שלכם בכזה מצב הוא לא הלוואה אלא איזון הוצאות והכנסות. אני אסביר, נניח ועל המינוס יש לכם ריבית של 9% שנתי, והלוואה שתסגור אותו תגבה מכם ריבית של 6% שנתי, זה נשמע טוב. סוגרים את המינוס ויוצאים לדרך חדשה, האומנם? איך הגעתם למינוס? היו לכם יותר הוצאות מהכנסות. אם המצב הזה לא ישתנה, יצטבר לו מינוס חדש, לצד ההלוואה החדשה, כל חודש. המסקנה היא שאם יש לכם מינוס בחשבון, והוא לא צנום וקטן, אתם לא זקוקים להלוואה. אתם זקוקים קודם כל לתכנון כלכלי חדש, שיביא אתכם למצב שההוצאות שלכם קטנות מההכנסות החודשיות. אחרי התכנון מחדש, במידה ואתם זקוקים לעזרה של ההלוואה כדי להחלץ מהמצב, תוכלו לקחת אותה. כל שוק ההלוואות כרגע עובר חגיגה של ממש. רמי לוי התחיל להציע הלוואות בשיתוף ישראכרט, ושופרסל נכנסה גם היא לשוק לאחרונה עם הלוואות משל עצמה. את הפרסומים לגבי ההלוואות האלו אתם יכולים לראות בסופרמרקט בין הדוכן של העגבניות למקרר עם החומוס. הזהרו מהשיווק האגרסיבי והבינו, החגיגה היא על חשבונכם. זה שיש פרסום סביבכם בכל מקום לא אומר שאתם זקוקים להלוואה. סקר שוק. את סקר השוק תנהלו בצורה כזו, בקשו הלוואה ממספר גורמים, בעדיפות כמובן בנקים, אם הם מקבלים אתכם בסבר פנים יפות. כאשר יש לכם הצעה משלושה בנקים, קחו את ההצעה הזולה ביותר ויציגו אותה לשני הבנקים האחרים, שנתנו הצעות יקרות יותר. בקשו מהם לתת הצעה טובה יותר. ברגע שיש לכם הצעה טובה יותר, קחו אותה שוב לשני הבנקים הנוספים, וככה חוזר חלילה, עד ששני הבנקים היקרים יותר לא מצליחים להשוות או להטיב הצעה שקיבלתם. הלוואה בטלמרקטינג ובטקסט מרקטינג, ואפילו בסופרמרקט. כמה פעמים בשבוע אתם מקבלים הודעת טקסט שמנסה למכור לכם הלוואה, הלוואה מיידית בערבות המדינה עד 40,000 ש"ח, בלה בלה בלה. כמה פעמים בשבוע אתם מקבלים שיחת טלפון כזו עם נציגה אנרגטית יתר על עמידה בצד השני של הקו? תראו, חלק מהעסקים האלו הם לגיטימיים ואני מכבד אותם. חלק מהם הם למעשה חלק מהשוק האפור. חלק מהם ינסו לדחוף לכם הלוואה נוראית, עם ריביות גבוהות ותנאים זוועתיים. יחד עם כל מה שאמרתי, אפילו לא פה מתחילה הבעיה האמיתית, הבעיה האמיתית היא באופן שבו אתם קונים את המוצר. אני באופן אישי מאמין שהלוואה הוא לא מוצר שצריך להציע באופן יזום מהצד שמספק את ההלוואה, והרוכש לא צריך לקנות הלוואה במידה והוא לא יזם את הקנייה. זה לא כאילו שהגעתם לסופר לקנות תפוחים, ושלט המבצע של הבננות פיתה אתכם לקנות בנוסף, וזה לא כאילו שאתם עוברים באזור מסחרי ויש שלט ליד חנות צעצועים שמזמין אתכם פנימה לפנק את הילד או הילדה שלכם בצעצוע חדש. הלוואה נולדת מתוך צורך נקודתי לכסף נזיל, ואם מי שיוזם את המחירה הוא הצד שמספק את ההלוואה ולא אתם ביוזמתכם, כנראה שאין צורך באמת. חשוב להבין, אתם לא קונים בננה או צעצוע, אתם קונים חוב. אני ממליץ להתעלם בחינניות מכל שיחת טלמרקטינג או הודעת טקסט בנושא שמגיעה אליכם למכשיר, או לפחות לבחון את ההצעה שאתם מקבלים היטב ממש. האם מדובר בגוף מורשה, מפוקח ורשמי להספקת הלוואות? תחום ההלוואות בארץ הוא מוסדר ומפוקח על ידי המדינה. כדי לספק הלוואה צריך היתר מפורש מהמדינה, אחרת זה לא חוקי. אם שמעון השכן שלכם, שהיו לו כמה מאות אלפי שקלים או כמה מיליונים בחשבון, החליט שהוא מנסח חוזה ומתחיל להציע שירותים, זה לא תקין. גם אתם כלקוחות כאשר אתם ניגשים לקחת הלוואה מכל גורם שהוא אינו חברת ביטוח גדולה, בנק או חברות כרטיסי האשראי, צריכים לוודא שמדובר בגורם מורשה. בקשו לראות רישיון ועשו מחקר קטן על הגורם המלווה. חלופה לא רעה, הלוואה כנגד הפנסיה שלכם. רגע לפני שאתם סוגרים עם הבנק או עם כל גורם אחר, חשוב שתדעו שאפשר לקבל הלוואה גם מהחברה שמנהלת את חיסכון הפנסיה שלכם. התנאים הם מעולים מאחר והחיסכון עצמו הוא הבטוחה להלוואה, והסיכון של חברת הניהול יורד משמעותית. זה עשוי לתת לכם הלוואה בתנאים טובים ובריביות מופחתות לעומת ההצעות שתקבלו בבנקים. כמובן, החיסרון, אם לא עמדתם בהחזרים, החיסכון הפנסיוני שלכם בסכנה. היזהרו מאותיות קטנות. גם אם נראה לכם ששאלתם את כל השאלות ועשיתם הכל לפי הספר, אתם צריכים להזהר מהאותיות הקטנות בחוזה ההלוואה שלכם. בדקתם ריבית, עמלת פירעון מוקדם, עשיתם סקר שוק, עלויות פיגועים, וגם אם נדמה לכם שבניתם את כל הפאזל בראש שלכם, עדיין חשוב לעבור על חוזה ההלוואה במלואו כולל סעיפים שלא מתעסקים באופן ישיר עם הכסף שתקבלו. אם מדובר בהלוואה חשובה וקריטית בסכום גבוה, בהחלט מומלץ לעזר בעורך דין שיעבור יחד איתכם על החוזה. דברים שחשוב לבדוק מול הגורם המלווה וחוזה ההלוואה שלכם לפני שאתם חותמים. הנה פירוט של כמה דברים טכניים שחייבים להיות מסודרים בינכם לבין הלווה בחוזה ההלוואה. מטרת ההלוואה, מטרת ההלוואה צריכה להימסר לספק ההלוואה ולהיות מצוינת בחוזה. משך חיי ההלוואה הוא סכום כל החזר והחזר, מה שנקרא, פירוט יתרה לסילוק. יתרה לסילוק הוא מסמך שמראה בטבלה מסודרת את כל החזרי ההלוואה העתידיים באופן מסודר, כולל סכומים ותאריכים לתשלום. במידה והריביות שלכם מוצמדים למדדים, כמובן שהמסמך יציג תשלומים משוערים לפי שיעורי הריבית העכשוויים, והסכומים יהיו מעודכנים בכל פעם שתבקשו לשלוף את היתרה לסילוק מחדש. אם ההלוואה היא לשלוש שנים או לחמש או לא משנה מה, נסו לדמיין ולהבין שאתם נכנסים להתחייבות, ובדקו שתוכלו לעמוד בה לפני שאתם חותמים. בדקו ביתרה לסילוק שמצורפת לחוזה ההלוואה מה קורה עם סכום ההחזר החודשי לאורך זמן, והאם הוא משתנה או גדל עם הזמן. הריביות, הריביות המדויקות של ההלוואה שלכם חייבות להיות מצוינות באופן מפורש בחוזה ההלוואה. עלות הלוואה כוללת משוערת, זה פרמטר חשוב מאוד שרבים שוכחים לבדוק אותו, אבל הערכה או הסכום המדויק, אם הריביות לא מוצמדות למדדים, יכניס אתכם לפרופורציה. לדוגמה, אתם רוצים לדעת אם אתם לווים 50 אלף שקל ובסופו של דבר תחזירו עליהם 65 אלף שקל. בזמנו כשלקחתי הלוואה לרכב שלי התלבטתי מאוד, הייתי חייב רכב חדש והיה לי גם את כל הסכום לשים על הרכב ישירות מחשבון הבנק שלי. אבל אז הוצג לי הנתון הבא, הבנק יכול להלוות לי 50 אלף שקלים, ואחזיר 53,800 שקלים עבורם, בפריסה לחמש שנים. הלוואה סופר כדאית דרך אבא שלי שהיה עובד בנק בזמנו. פה נגמרו ההתלבטויות שלי, אני בעצם קניתי 50,000 שקלים בפריסה ארוכה עבור 3,800 ש"ח, וזה פשוט משתלם לא לגמור את כל הכסף בחשבון כשיש הצעה להלוואה כזו. הסכום הסופי האקטואלי, במידה והריביות לא מוצמדות למדדים, או המשוער, במידה והריביות מוצמדות למדדים, יכניס אתכם לפרופורציה ויבהיר לכם כמה ההלוואה עולה לכם באמת. ריביות פיגורים חייבות להיות מצוינות מפורשות בחוזה ההלוואה שלכם, וחשוב גם בלי קשר שתבינו אותן היטב. אתם רוצים לדעת בדיוק מה קורה אם אתם מאחרים בתשלומים, ומשלימים תשלומים מסוימים באיחור, כמה זה עולה לכם ומה קורה בכזה מצב. פירעון מוקדם והאם הוא תלוי בכנס, אתם לוקחים הלוואה היום, ומחר נכנסת לכם ירושה או שמשתחררת לכם איזו קרן, השתלמות או משהו בסגנון, ובא לכם להיפטר מהנטל של ההלוואה. אתם תרצו לפרוע את ההלוואה מוקדם, אבל כדאי לדעת שלא תמיד זה אפשרי לעשות את זה כל כך בקלות. על פניו זה לא נשמע הגיוני, למה שהגורם המלווה לא ירצה את הכסף שלו בחזרה מוקדם? עובדה, זה קורה. בעת נטילת ההלוואה ברור היטב אילו מסלולים דינמיים יותר, אילו פחות, והאם יש כנסות על פירעון מוקדם של ההלוואה או חלק מחלקיה. בחנו את כושר ההחזר שלכם היטב לפני החתימה. הלוואה היא הוצאה חודשית חדשה שתדפוק על דלת חשבון הבנק שלכם מרגע החתימה ועד שסיימתם להחזיר אותה פעם בחודש. זו הסיבה שבגללה אני ממליץ לבחון את כושר ההחזר שלכם בטווח הקצר והארוך לפני שנכנסים להרפתקה הזו. הסתכלו על היתרה לסילוק. נסו להקל, גם בעוד שנה, שנתיים או שלוש אתם תחיו עם חודש שנפתח בהוצאה עקב ההלוואה. אם יש לכם ספק בנוגע לאפשרות להחזיר את ההלוואה, עדיף לא לקחת אותה. נסו לבחון את כושר ההחזר שלכם תחת הבנה מלאה של החיים האמיתיים שלכם, אלו שבהם לפעמים פתאום יש טיפול שיניים לא צפוי בהם, תיקון לרכב או הוצאות נוספות גדולות בלתי צפויות שהצטרפו להלוואה במפתיע. הלוואה שהיא כתם ארוך טווח. ישנם מקרים בהם אם תיקחו הלוואה, זה ישפיע על דירוג האשראי שלכם, ויכניס סעיף כנגדכם ברישומי ה-BDI שלכם. במידה ונטילת ההלוואה עצמה תשפיע על דירוג האשראי שלכם, עליכם להימנע מלקחת אותה בכל דרך אפשרית. דירוג האשראי שלכם הוא דוח, אותו תתבקשו לאפשר לקריאה לכל מיני גורמים כאשר הם מבקשים את רשותכם לצפות בו, בעיקר גורמי אשראי למיניהם כמובן, אבל לא רק. גם מעסיק פוטנציאלי שלכם יכול לבקש ממכם רשות לצפות בדוחה, BDI שלכם, ועוד. אם אתם במצב כלכלי בעייתי, עצם נטילת הלוואה יכולה להכניס סעיף נגדכם בדוח האשראי שלכם, וזה קטם. לא לכל החיים, אבל ארוך טווח, הסעיף הרישומי הזה יישאר בדוח לא מעט זמן, ויסגור בפניכם דלתות בעתיד. טיפ חשוב להלוואה לבעלי עסק. הסיטואציה שבה בעל עסק לוקח הלוואה היא טבעית בראש של כולנו. פיתוח עסקי או צמיחה עסקית מצדיקה רציונלית הלוואה בראש של כולנו. רגע לפני שאתם מלווים כסף עבור צמיחה או פיתוח, חשוב להבין האם מדובר בכסף עבור צמיחה או פיתוח, או כסף עבור חיית עסק כושל או מתקשה. כל הטיפים שאני כותב בכתבה הזאת תקפים גם לגבי בעלי עסקים שלוקחים הלוואות. אם ההלוואה תוביל לרווח עסקי מוגדל בוודאות סבירה, לכו על זה. אם זו הלוואה כדי להתמודד עם מצב כלכלי עסקי לא פשוט, אתם צריכים להתנהל מול זה ולחשוב על זה ממש כאילו מדובר בהלוואה פרטית למתקשים כלכלית. מתי כן לקחת הלוואה? ישנו מצב אידיאלי ללקיחת הלוואה, שבמידה והוא מתקיים, אני אהיה הראשון שאגיד לכם לקחת הלוואה בלי לחשוב פעמיים ואפילו ליהנות מזה. מסתקרנים? יופי. אז ככה, נניח ויש מינוס בחשבון, צורך שנחת עליכם בהפתעה, או אפילו, רחמנה לצילן, שאתם מעוניינים בנופש וזקוקים, לא לנפש. בא לכם הלוואה, מסיבות קריטיות יותר או פחות, זה פחות רלוונטי. נניח שאתם יודעים שההלוואה הזאת תיסגר בהקדם, באמצעות כסף שאתם יודעים בוודאות שמגיע אליכם בקרוב. בונוס בעבודה, ירושה שנמצאת בתהליכים מתקדמים לקראת שחרור הכספים ליורשים, קרן השתלמות שמשתחררת, וכדומה. אני לא רואה עם זה שום בעיה ואפילו הגיוני לקחת הלוואה שאתם יודעים שתסגרו בעוד חצי שנה או שנה מהיום, לכל היותר. חשוב מאוד לעשות השוואת מחירים וסקר שוק גם אם, ולמרות שההלוואה קצרה, זה עדיין הבדל משמעותי, וכמובן, חשוב מאוד לוודא את נושא הפירעון המוקדם. אתם מתכוונים באופן מודע לפרוע את ההלוואה הזו מוקדם וזה כל הרעיון, לכן זה קריטי במיוחד שתוודאו שאין כנסות על פירעון מוקדם, ואם יש, אתם צריכים לדעת על כך מראש כדי להבין טוב יותר את הכדאיות של כל המהלך.